lead us, Joshua. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, חף במרחשוון, תשפ, מסכת נידה, דף חבב, ובספירת הגומר הסכינן. הספירה לקראת גומרה של תורה בעזרת השם ובישועתו בזין בתיבת תשפ. היום, 47 דפים. לסיום השס, שהם 6 שבועות ו5 ימים לסיום השס כולו. השתבח שמו הגדול עד. ממזיין ימים ודפים לסיום השס בגמטריה 798. זה בדיוק הגמטריה של תורה ציווה לנו. וגם, ואתה בקרבינו השם. וגם, ואשבות אל לבביך. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בהתרגשות, בשמחה, ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גומל איתנו, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יהרה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. שוב פעם אני מוסר את מספר הטלפון שלי, אחרי שאתמול ביקשנו ממכם השותפים למפעל המופלא הזה, למסע המופלא הזה, לטלפן ולהשמיע רעיונות כיצד לחגוג את סיום השס. כל רעיון יתקבל בברכה, במיוחד אם הוא יצירתי. טלפנו כבר צדיקים שרוצים לשנס מותניים ולעזור בארגון של החגיגה הגדולה בעזרת השם ובישועתו. הנה הטלפון, 054-222-666-0. 054-222-666-0. וגדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף כ"ה במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה הפירוש פרשתבינה? והתשובה, לרשי שם של איש ולתוספות לשון פרנסות וממשלה. שאלה שנייה, לרב נחמן, מה סובר רבי יהושע בשפיר ואחור? והתשובה, ספק. ולכן לעניין ממון מייקל ולגבי איסור ותומה מחמיר. שאלה שלישית, מה פסקו רב ושמואל בשפיר? והתשובה, לרב אינה חוששת בין באחור בין בצלול, לשמואל בשניהם חוששת. שאלה רביעית, באיזה אופן תיאר שמואל שפיר ותשובה שהניח שערה בצידה באחד ולרוב הצלילות ראו מצידה השני? שאלה חמישית, מאיזה שלב בבלד נותנים להם ימי טהרה ותשובה עד שיהיו לו שערות בראשו? והשאלה האחרונה, באיזה מקרה אפילו שפני הבלד תוחות אמו טמאה לידה ומדוע? ותשובה, בסנדל שהבלד שאמו מוכיח שהוא בלד אלא שנימוק על ידו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף כ"ה במסכת נידה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חף במרחשוון תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ו במסכת נידה, מרחק 47 דפים וימים מסיום השס כולו בעזרת השם ובישועתו. שבת קודש, פרשת ויגש, זין בתיבת תש"פ, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ה עמוד ב', 22 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, ומן המילים, המפלת סנדל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל במשנה בדף כ"ד עמוד ב' למדנו, המפלת סנדל, דהיינו ולד שצורתו פחותה, שאין צורת פניו ניכרת, והוא נוצר על ידי שאחר שנתאברה האישה היא חוזרת ומתאברת שהוולד השני מועך את הוולד הראשון ועושה הוא סנדל, או שיליה כמין קרום שהוולד מונח בתוכו, הרי היא טמאה לידה, לפי שאין סנדל שאין עמו עוד ולד ואין שיליה בלא ולד. ואף אם אין רואים בה את הוולד, ודאי היה בוולד ונימוח. וכיוון שאין ידוע אם ולד זה זכר או נקבה, תישב לזכר ולנקבה. כלומר, תנהג כחומרה שבזכר וכחומרה שבנקבה. שאם הפילה שיליה תמאה שבועיים כנקבה, וימי תואר של המסתיימים בסוף 40 יום כזכר. ואם הפילה סנדל, אם הוולד שהיה עמו הוא זכר, צריכה לנהוג אף את החומרה שבנקבה, שתמאה היא שבועיים. אבל אם הוולד שעמו נקבה הוא, הסנדל לא מעלה ולא מוריד, שהרי אף אם הסנדל זכר הוא, ימי תומה וטהרה של זכר נבלעים בימים של נקבה, ורק אם הוולד שעמו זכר, אז יש לחשוש לסנדל שם הנקבה הוא, ותמאה היא שבועיים כנקבה. אומרת הגמרא שנינו במשנה המפלת סנדל תישב לזכר ולנקבה. מבארת הגמרא מהו סנדל, תנו רבנן שנו חכמים בברית, הסנדל דומה לדג של ים, לדג שנמצא בים ששמו סנדל, מתחילתו ולד הוא, בתחילת יצירתו היה ולד גמור, אלא שנרצף, שנמעך ונעשה סנדל. רבן שמעון מגמליאל אומר, סנדל דומה ללשון של שור הגדול, דהיינו צורה חלקה, שאין ניכר בה שום צורת פנים. משום רבותינו העידו, ובתלמוד הירושלמי מבואר שרבותינו היינו רבי יהודה הנשיא ובית דינו, סנדל צריך שיהיה לו צורת פנים, שאם אין לו צורת פנים ודאי אינו ולד. דנה הגמרא במה שאמרה הברייתא שסנדל צריך צורת פנים. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל הלכה, סנדל צריך צורת פנים. אמר עבדה אמר רב יוסף אמר רבי יצחק, אמר עבדה בשמו של רב יוסף שאמר בשמו של רבי יצחק, סנדל צריך שיהיה לו צורת פנים, ואפילו אם צורת פנים אינה אלא מאחוריו, כלומר שצורת הפנים היא באחורי גופו, גם כן ולדו, לפי שאנו תולים שנהפכו פניו לאחוריו כשנמאך. משל לאדם שסתר היכה על הלכי את חברו, והחזיר סובב בכוח המכה את פניו לאחוריו. כך גם בסנדל יש לחוש שמה נהפכו פניו לאחוריו כשנמאך. אומרת הגמרא בימי רבי ינאי ביקשו לתאר את הסנדל שאין לו צורת פנים. אמר להם רבי ינאי, תיארתם את הוולדות, שהרי אף אם אין לו צורת פנים, ולדו. מקשה הגמרא על רבי ינאי והתניא, הרי שנינו בברייתא, משום רבותינו העידו סנדל צריך שיהיה לו צורת פנים. ואיך אמר רבי ינאי שאף בלי צורת פנים ולדו? מתרץ את הגמרא, אמר רבי ואי בר אביי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מעידותו של רבי נחוניה נשנית משנה זו. מה שנאמר בברייתא משום רבותינו עידו, עידות זו היא עידותו של רבי נחוניה, ואינה אלא דעת יחיד ואין להקשות ממנה על רבי ינאי. אמר רבי זעירא, זכה בה רבי ביבאי בשמעתי, מזלו של רבי ביבאי גרם לו להקדימני ולומר דבר זה משום רבי יוחנן. דהנה והוא אבי יתבינן כמי דה רבי יוחנן, אני והוא היינו יושבים לפני רבי יוחנן, כי אמרה להשמעת, כאשר אמר את השמועה הזו וקדם איהו ואמר, וקדם הוא ואמר דבר זה בשם רבי יוחנן, קודם שאמרתי אני את הדבר הזה בשמו של רבי יוחנן, וזכה בה שנאמרה השמועה הזו בשמו. כעת מבארת הגמרא איזה חילוק בדין יש במה שמחשיבים את הסנדל כוולד. וכותב הערוך לנר שתמצית דברי הגמרא כאן הם המשך דברי הברייתא שהביאה הגמרא לאל תנו רבנן, סנדל דומה לדג של ים וכולי, שהברייתא אמרה ולמה אמרו סנדל, והרי אין סנדל שאין עמו ולד, אלא שמא תפיל עמו זכר ותהיה מקולקלת לנקבה. אלא שהגמרא כאן מרחיבה את הלשון לפרש את דברי הברייתא. שואלת הגמרא למה הזכירו שהיא טמאה מחמת שהפיל הסנדל, ולא אין סנדל שאין עמו ולד, שאם אין עמו ולד אינו מטמא, שהרי הוא ולד שפניו תוחות, שאמרו בגמרא לאל בדף כ"ד עמוד א' שאימו טהורה, ורק מחמת הוולד שאימו חוששים שאף הוא ולד. ואם כן, אף אם אינה טמאה משום הסנדל, הרי היא טמאה משום הוולד שנולד עם הסנדל. משיבה הגמרא, אי דאיתיילדא נקבה בהדי אחי נמי, אם הוולד שנולד עם הסנדל נקבה היא, נכון הדבר שלא היה צריך להזכיר שהיא טמאה מחמת הסנדל, שהרי אפילו אם זכרו, הרי ימי הטומאה והטהרה שלו נבלעים בתוך ימי הטומאה והטהרה של הנקבה. אולם אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, דאיתיילד זכר בהדי, נולד זכר יחד עם הסנדל, שמחמת הוולד אינה טמאה אלא שבוע, ומחמת הסנדל הרי היא טמאה שבועיים, משום שיש לה חשוש שם הנקבה היא. וצריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה, שהרי לכאורה דין פשוט הוא, שהרי אם הסנדל הוא ודאי ולד, ויש ספק האם הוא זכר או נקבה, פשוט היא צריכה לחשוש לשניהם לחומרה. אומרת הגמרא, מהו דתימא שמא תאמר הואיל, ואמר רב יצחק ברמי לקמן בדף למד א' עמוד א', שאם האישה מזרה התחילה, היינו שמתאסף אצל אדם הרחם הנאחז בזרע הזכר, קודם שהזריע הזכר, אז היא יולדת זכר. ואם האיש מזריע תחילה יולדת נקבה, ואם כן יש לומר מדהה זכר, מכך שהוולד השני הוא זכר, מוכח שהאישה הזריע תחילה, ואם כן יש לומר הנמי, גם הסנדל שנולד עמו זכר הוא. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאין הדבר כן, דהי מה, יש לך לומר, שמה שניהם הזריעו בבת אחת, ויכול להיות דהי זה הוולד זכר, והי וזה הסנדל נקבה. שואל הערוך לנרך, היה עולה על הדעת לומר, כיוון שהוולד זכר, יש לומר שגם הסנדל זכר. הרי אנחנו רואים בעינינו מעשים שבכל יום שנולדים תאומים, אחד זכר ואחד נקבה. הוא מתרץ שאכן כששניהם מזריעים כאחד יולדת זכר ונקבה, אבל אם אחד מהם מזריע תחילה, אז יולדת או שניהם זכרים או שתיהן נקבות. וסברה הגמרא בתחילה שמצאו יותר שאחד מהם מזריע תחילה וממילא, כיוון שהאחד זכר, כמו כן השני ודאי זכר, ואין לחוש שמה שניהם מזריעו בבת אחת, והסיקה הגמרא שאין זה מצוי יותר מהמזריעים בבת אחת, ומספק יש לחוש גם שמה האחד זכר והשני נקבה. מביאה הגמרא אופן נוסף שיהיה בו חילוק בדין במה שמחשיבים את הסנדל כוולד. דבר אחר, אופן אחר ליישב, אף באופן שילדה עם הסנדל נקבה. צריך להזכיר שהיא טמאה טומאת לידה מחמת הסנדל. זה בא לומר שאם תלד נקבה לפני שקיעת החמה וסנדל אחר שקיעת החמה, מונה היא תחילת נידה לראשון ותחילת נידה לאחרון. כלומר, שאם תרד דם ביום ה-81 ללידת הנקבה, ואחר שנשלמו 7 ימים מתחילת ראייה זאת תראה עוד פעם, שבאופן זה תהיה טמאה נידה רק מחמת הסנדל. שהרי מחמת הוולד אינה טמאה נידה מחמת הראייה הזו, כיוון שהיא בתוך הי"א ימים, שאחר 7 ימי הנידות מראייתה הראשונה. וכידוע כל אישה רואה דם, הרי היא טמאה נידה 7 ימים מתחילת ראייתה, ואם ראתה דם ב-11 ימים שאחר ימי נידתה, אם היא ראתה יום אחד או שניים, הרי היא שומרת יום כנגד יום וטובלת למחרת וטהורה בערב, ואם ראתה 3 ימים רצופים, הרי היא זווה שצריכה לספור 7 נקיים, ואם היא ראתה דם אחר הי"א ימים הללו, הרי זו תחילת נידה שתמאה 7 ימים מתחילת ראייתה. ואינה אלא שומרת יום כנגד יום, כפי שהסברנו שאינה טמאה אלא יום אחד. רק מחמת שאנחנו חוששים שמה הסנדל נקבה היא, וראייתה הראשונה הייתה עדיין בתוך ה-80 ימי טהרתה, אנו מתמים אותה מחמת הראייה השנייה, כי אנחנו אומרים שראייה זו היא תחילת נידה. וכן צריכה לחשוש לדון לחומרה את הימים שלאחר הראייה השנייה כימי זיווה, לעניין שמירת יום נקי קודם טבילתה, ולעניין שאם תראה 3 ימים רצופים הרי היא זווה גדולה, וצריכה לשמור 7 נקיים. מביאה הגמרא מקומות נוספים ששנינו בהם שסנדל נחשב לוולד, ומבארת הגמרא מדוע צריך לומר זאת, והרי כיוון שאין סנדל בלא וולד אחר, נמצא שהסנדל לא מעלה ולא מוריד. שואלת הגמרא, סנדל דתנן, סנדל ששנינו במשנה במסכת בכורות דף מ"ו עמוד א', לגבי בכורות, נאמר שם מפלת סנדל או שיליה, הבא אחריהם הוא בכור לנחלה ואין בכור לכהן, דהיינו נוטל פי 2 בירושת האב, אבל אין צריך לבדותו. בחור לעניין פדיון בחור תלוי בפטר רחם, דהיינו ולד הפותח את הרחם, וכיוון שכבר היה ולד לפניו, אינו צריך פדיון. אבל לעניין ירושה נאמר ראשית עונו, ולמדו מכך לאל בדף רב ג' עמוד ב' שבחור לנחלה הוא הוולד הראשון שליבו דווה עליו, וכל ולד שאינו בר קיימה, אין ליבו של האב דווה עליו, ולכן הבא אחריו הוא בחור לנחלה. הבינה הגמרא שהכוונה לוולד שנולד בנפרד לאחר זמן. ואם כן קשה למה היא הלכתה, לאיזה עניין הוזכר שם סנדל, הרי אף בלא הסנדל אין הוולד הבא אחריו בחור גמור, מחמת הוולד שנולד עם הסנדל. משיבה הגמרא כוונת המשנה שם לבא אחריו באותה לידה, כלומר לאותו ולד הנולד עם הסנדל, אלא שנולד אחרי הסנדל שהוא בחור לנחלה, ואינו בחור לכהן. אז מבואר בתירוץ של הגמרא שהוולד שנולד עם הסנדל, הרי הוא בחור לנחלה, ומבואר שסברה הגמרא במסקנה שוולד זה יכול לחיות. שהרי ולד שאינו יכול לחיות אינו בחור לנחלה, כיוון שאין לב אביו דווה עליו. אבל בתלמוד הירושלמי במסכת נידה מבואר, שאין ולד הנולד עם סנדל יכול לחיות. ואם כן, הקושייה נשארת בעינה. שואלת עכשיו הגמרא, אצלנו סנדל דתנן גבי קריטות. סנדל ששנינו במשנה במסכת קריטות דף זין עמוד ב', שהמפלת סנדל צריכה להביא קורבן כשאר יולדות. למה היא הלכתה לעניין מה הוזכר שם סנדל? הרי אף בלא הסנדל חייבת היא להביא קורבן מחמת הוולד שאימו. משיבה הגמרא שאם תילד את הוולד דרך דופן, שיפתחו את מעיה ויוציאו את הוולד, שבאופן זה היא פטורה מלהביא קורבן על לידת הוולד, ואת הסנדל תפיל דרך הרחם דמייטה שמביאה קורבן, הסנדל מביאה קורבן על מה שנולד דרך הרחם הוא הסנדל. ולמה ולד היוצא דרך הדופן אינו ולד לעניין קורבן? כי נאמר בפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, ודרשו עד שתלד ממקום שהיא מזרעת, כלומר שתלד דרך פתח הרחם ולא דרך הדופן. מקשה הגמרא ולרבי שמעון דאמר לקמן בדף מ' עמוד א', ולד היוצא דרך דופן ולד מעליהו, דינו כבלד רגיל ומתחייבת קורבן בלידתו. רבי שמעון דורש לקמן ממה שנאמר, ואם נקיבה תילד, המילה תילד מיותרת ובאה לרבות שגם ביוצא דופן נטמעה לידה, מה היא כאלה מימר, איך נבהר זאת? מתרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, לומר שאם תילדת הוולד ביותה עובדת כוכבים, שעל כך אינה חייבת להביא עליו קורבן, ואת הסנדל תפיל לאחר שנתגיירה, דמה איתה היא מביאה קורבן הסנדל, היא מביאה קורבן על הסנדל. מביאה הגמרא קושייה על התירוצים הללו. אמרו הרבנן קמי דרב פאפה, אמרו בני הישיבה תירוצים אלו לפני רב פאפה ויקשו. ומי יתנאו להני שינויי? האם ניתן לומר תירוצים אלו שבבחורות מדובר לגבי ולד הבא אחר סנדל בלידה הזו? ולגבי קריטות מדובר כשנתגיירה בין לידת הוולד ללידת הסנדל? והתניא הרי שנינו בברייתא שסנדל והוולד שאימו, כשאין יוצין, אין יוצין אלא כרוחין, אחוזים יחד. וכיוון שהם אחוזים זה בזה, הרי הם יוצאים ביחד, ולא ייתכן שאחד קודם לחברו, ושתתגייר בין יציאת הוולד ליציאת הסנדל. וחזרה הקושייה על עניין מה הוזכר סנדל לגבי דין בחורות, וכן לגבי חיוב קורבן לרבי שמעון שאמר שוולד שיצא דרך דופן מחייב בקורבן. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, שמע מינה, מוכח מכל הנזכר לעיל. דהיינו, ממה שמצד אחד לגבי בחורות העמדנו שהסנדל מקדים לצאת, ולגבי כריתות העמדנו שהוולד מקדים לצאת, ומצד שני בברית המבואר שהם כרוכים ויוצאים ביחד, אז מוכח מזה שאין הוולד והסנדל שכובים זה ליד זה, שהרי אם כן אין אחד יכול לצאת בלי השני, אלא מקרח קריך לי ולד לסנדל הפלגי. נצמד הוולד בראשו לסנדל, באמצע גופו של הסנדל, ונמצא ראש הוולד תחוב כנגד טיבורו של הסנדל, ומשלחי פלי כלפי רישה, ודוחף הוולד בראשו את הסנדל כלפי חוץ. וגבי בחורות מדובר כגון שיצאו דרך ראשיהם, לסנדל קדים ונפיק, שאז הסנדל מקדים ויוצא לפני הוולד ופוטרו מבחורה. וגבי קריטות מדובר כגון שיצאו דרך מרגלותיהם, דוולד קדים ונפיק, שאז הוולד מקדים ויוצא לפני הסנדל, והאם מתגיירה לאחר יציאת הוולד וקודם יציאת הסנדל. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבונה בר תחליפה משמי דרבה בשם רבה אמר, אפילו תימה, אפילו אם תאמר, שהוולד והסנדל מצומצמין, שכובים הם זה כנגד זה, ייתכן שלא יצאו בבת אחת ואי פוך שמייטתה, ויש להפוך את דברי רב פאפה שאמר שבבחורות מדובר שיצאו דרך ראשיהם, ובקורבן כשיצאו דרך מרגלותיהם. אלא לגבי בחורות מדובר שיצאו דרך מרגלותיהם, ואף על פי שהם שוכבים זה ליד זה, הוולד כיוון דעית בי חיותה, יש בו חיות צריך ונאחז בו בידיו למעלה, ולא נפיק אינו יוצא מהר. והסנדל דלית בי חיותה, אין בו חיות שריק ונפיק, מחליק ויוצא מהר. ומשום כך יוצא הסנדל לפני הוולד. ולגבי קריטות מדובר, באופן שיצאו דרך ראשיהם. ואף על פי שיוצאים שניהם יחדיו, הוולד דעית בחיותה, הוולד שיש בו חיות מדנפיק רי שעה וללידה. מזמן שיצא ראשו, נחשב שנולד כבר. כמבואר לקמן בדף כוח עמוד א', שוולד שיצא רוב ראשו הרי הוא כילוד. והסנדל, כיוון שאין בו חיות, אינו נחשב שנולד הדנפיק רובי, עד שיצא רוב גופו. ומדובר שהתגיירה בין יציאת ראשם ליציאת רוב גופם. וכותב רשי שהמקור לדין הזה הוא ממה שאמרו במסכת בחורות דף מ"ו עמוד א', שאין הראש פותר בנפלים, כלומר, שאף לאחר יציאת ראש הנפל אין נחשב שילדה כבר, כיוון שאין יציאת הראש נחשב ללידה במי שאין בו חיות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל סנדל, הרי הגמרא שם הקשתה על כך והסיקה, שהראש פותר בנפלים, מבארים התוספות שמסקנת הגמרא שם אינה אלא בנפל שיש לו צורת פנים, אבל סנדל שאין לו צורת פנים, אין יציאת ראשו נחשבת ללידה. מה שאמרה כאן הגמרא ולד דעית בחיותה, אין זה דווקא משום שיש בו חיות. שהרי כיוון שנדחו דברי שמואל בבחורות, גם ולד נפל שאין בו חיות, יציאת ראשו נחשבת ללידה. אלא הפירוש הוא ולד שראוי לחיות, כלומר שנגמרה יצירתו בצורת פנים. אומר ארוך לנה רף שמדי רבנן, אין התבילה שהיא תובלת לגירות בין יציאת הוולד ליציאת הסנדל מועלת לה, שהרי אמרו לקמן מדף סמך זין עמוד ב', שמדי רבנן אף חציצה של מיעוט שהיא מקפדת עליו, פוסלת את התבילה, ובאישה זו הרי הוולד חוצץ בשפת הרחם. מכל מקום, כיוון שמדאורייתא המיעוט אינו חוצץ, אם כן מדאורייתא תבילה זו מועילה לה לגירות. ולמרות שהיא צריכה עוד תבילה מדרבנן, מכל מקום צריכה להביא קורבן. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חו עמוד א'. משנתנו דנה באישה שהפילה שיליה, אם יש לה לחשוש בזה לטומאת מת. אומרת המשנה, שיליה בבית, שיליה שהיא כמין כיס שהוולד מונח בתוכו במעי אמו, שהפילתה אישה בבית, אף על פי שלא ניכר בוולד, הבית תמה משום אוהל המת. ומבאר את המשנה לא מפני שהשיליה עצמה היא ולד, אלא שאין שיליה בלא ולד, ומה שאין הוולד ניכר בה, מפני שנמחה, וחוששים שנמחה לאחר שיצא ממאי אמו, ועד שנמחה ונתבטל, תימא את הבית. ונהל בדף חי מובה, אמר רבי יוחנן בשלושה מקומות הלכו בו חכמים אחרי הרוב הסאום כוודאי. מקור שיליה חתיכה, שיליה דתנן שיליה בבית הבית תמה, ולא שהשיליה ולד, אלא שאין שיליה בלא ולד. וחשי פירש שם שרוב שיליות יש בהם ולד, אבל התוספות כתבו שאין שיליה כלל בלא ולד, ומה שהוצרכו לדין רוב, מפני שמעותם נימוקים לפני שיצאו החוצה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר הבית טהור, מפני שאני אומר נימוק הוולד שהיה בשיליה עד שלא יצא ממעי אמו, ונעשה דם ונתערב בדם הלידה ובטל ברוב. זוהי המשנה שלנו בדף חבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספת השיליה ששנינו במשנה שחוששים שהיה בוולד, תחילתה צידה הצר דומה לחוט של ערב, עוביו כחוט של ערב, ומה שנקט ערב ולא שתים מפני שחוטי ערב אבים, וסופה בצד שהולך ומתרחב דומה עוביה כתורמוס, מין קטנית עגול כעין הדשה ורחב כמעה קטנה, וחלולה כחצוצרת, וכלי נגינה חלול שמנגנים בו על ידי שנושפים בו בפה, ואין אורכה של שיליה פחותה מטפח, כלומר שאם היא קצרה מטפח אינה נידונת כשיליה ואינה מתמת. רבי שמעון בן גמליאל אומר שיליה שהיא מתמת היא דומה לקורקבן של תרנגולין שהדקין בני המעיים יוצאים ממנה, אבל קודם שהגיע לשיעור זה אינה מתמת. אגב, שהוזכר כאן שיעור טפח בעניין שיליה, מביאה הגמרא דברים נוספים ששיעורם טפח. תניא שנה רבי הושעיה המכונה זעירא דמן חבריא הצעיר שבישיבה, חמישה דברים שיעורן טפח, והילו הן שיליה, שופר, שדרה של לולב, דופן סוכה והאזוב. והגמרא מבארת את הברייתא, השיליה שאמרו בשיעור טפח, הדאמרן ומה שנתבאר. טפח של שופר, דתניא כמה יש שיעור אורכו של שופר, פירש רבי שמעון בן גמליאל כדי שיוחזנו בידו, כלומר בארבע אצבעותיו, ויראה מהשופר לכאן ולכאן, ועל ידי כך מגיע שיעורו לטפח, כי שיעור טפח הוא ארבעה גודלים, ואחיזת השופר נעשית בארבע אצבעות פשוטות, ובתוספת הנראה מכאן ומכאן, נשלם שיעורו לטפח. והטעם שהעריך רבי שמעון בן גמליאל בלשונו, ולא אמר טפח לפי שרצה להשמיענו טעם שיעור טפח בשופר, שהוא בכדי שיראה השופר משני צידיו אחיזת אצבעותיו, שאם לא ייראה השופר יש לחשוש שהרואים יאמרו שתוקע מתוך ידו. מבארת הגמרא שדרה מהי, על מה נאמר הדין הזה, דאמר רבי פרנח אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, שדרו של לולב צריך שיהיה יוצא מן ההדס טפח, שדרת הלולב שממנה יוצאים עליה לולב צריכה שתהיה גבוהה מההדסים טפח מלבד גובה העלים שמזדקרים מעל השדרה. והטעם שצריך הלולב להיות למעלה משאר המינים, משום שמינו גבוה מכולם. כך רשי במסכת סוכה דף למד ב' עמוד ב'. ובמסכת סוכה שם מבואר ששיעור ההדס ג' תפחים, וכיוון ששדרת הלולב גבוהה תפח משאר המינים, נמצא אורך שדרתו ד' תפחים מלבד העלים. ממשיכה הגמרא ומסבירה תפח של דופן סוכה, מהו דתניא נאמר בברייתא שתיים מדפנות הסוכה, צריכות שתהיינה כהלכתן. שיש שיעור אורכן שבעה תפחים כשיעור אורך סוכה ורוחבה, שכן גודל הסוכה צריך שיהיה לפחות שבעה על שבעה תפחים. פחות מזה זה נחשב דירה סרוכה. ואילו דופן של אישית שיעורה אפילו תפח. ובמסכת סוכה בדבב עמוד ב' דרשו מפסוקים שצריך שיהיה בסוכה שלוש דפנות, והלכה למשה מסיני באה לגרוע משיעור הדופן של אישית והעמידתה על תפח. אזוב האמור בתורה לעניין טהרת מצורע ושריפת פרה אדומה והזעת תממת, שיעורו תפח. כדתני רבי חייא, שיעורו של גבול האזוב הוא תפח. ונפרט את הדברים. המצורע ביום שניתר מצרתו יוצא אליו הכהן חוץ למחנה, שהמצורע אסור להיכנס לתוך המחנה, ומביא כלי חרס חדש ונותנים לתוכו רביעית מים חיים, ומצווה הכהן שיביאו שתי ציפורי דרור ושוחט את אחת מהם מעל המים שבכלי החרס, ונוטל בקעת של עץ ארז וגבעול של איזוב ושני תולעת לשון של צמר צבוע במין צבע אדום, כורך את שלושתם בשיערי הלשון של שני התולעת וסומך להם את ראשי הכנפיים וראש הזנב של הציפור החיה, וטובל את ארבעתם במים שבכלי חרס, ומזה שבע פעמים על המצורע ומשלח את הציפור. פרה אדומה, היה הכהן שוחטה בהר המשחה הר הזיתים, ומזה מדמה שבע פעמים כנגד בית קודש הקודשים, ולאחר שיזה מדמה יהיו שורפים אותה, ואחר כך נוטל הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת, וכורך את שלושתם בשיערי הלשון. הלשון היה ארוך מעץ הארז והאזוב, ומשליחם לתוך בטנה של הפרה הנשרפת, לאחר שתצית האש ברובה. ולאחר מכן ולקחו לטמא מאפר שריפת הפרה ונתן עליו מים חיים אל כלי, ולקח אזוב את אבל במים איש טהור ואיזה על האוהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. היו ממלאים מים בכלי מן המעיינות הנובעים ומן הנערות המושכין, ונותנים עליהם איפה פרה אדומה כדי שייראה על פני המים. והם הנקראים מי חטאת בלשון המשנה, ונוטל שלושה כלחי אזוב, ובהם שלושה גבעולים, גבעול לכל כלח, טובל את האזוב במי החטאת ומזה על האדם שנטמע במת. על האזוב הזה נאמר ששיעורו טפח. מביאה הגמרא דברי המורה אחר בעניין הדברים ששיעורם טפח. אמר רבי חנינא בר פפא, דריש דרש שילה איש כפר תמרתה, תלת מתניניתה ותרתי שמייתתה שיעורה טפח. שלוש ברייתות ושתי שמועות של המוראים נשנו בעניין הדברים ששיעורם טפח. מקשה הגמרא על רב שילה, תרתי וכי שתי שמועות של המוראים נשנו בעניין טפח, הרי חדאי, רק אחתי, והיינו מה ששנינו בעניין שדרה בשם רבי יוחנן והשאר הם ברייתות. ותרצת הגמרא, אמר רבי, מה שהובה לאל בשם רבי חייה בעניין איזוב, אל תגרוס בו, תני רבי חייה, שמשמעו שרבי חייה אמר זאת בשם ברייתה, אלא אימה אמור וגרוס, אמר רבי חייה, איזוב טפח, כלומר, אילו הם דברי רבי חייה עצמו. דנה הגמרא בדברי רבי יושעיה שמנה רק חמישה דברים ששיעורם טפח, ומקשה שמצינו עוד דברים ששיעורם טפח. מקשה הגמרא ותולקה, וכי אין עוד דברים ששיעורם טפח, והעיקר יש דבר נוסף ששנינו במסכת אוהלות פרק ג' משנה זין בניין תומת אוהל המת. אוהל קטן ששיעורו טפח על טפח על רום טפח מרובע, כלומר שיעור אורכו ורוחבו וגובה חללו כל אחד מהם אינו פחות מטפח. ומסביר רבי עובדיה מברטנורה שנקת התנא מרובע להשמיענו שאם היה רוחבו פחות מטפח ואורכו שני טפחים, לא אומרים אוסף על רוחבו את העודף על הטפח שבאורכו, והרי זה כמו שיש באורכו וברוחבו טפח, אלא צריך שיהיה לכל הפחות טפח בכל אחד מהם וכן בגובהו. אז הוא נידון כאוהל ומביא את התומה. היינו, אם כזית מן המת תחת האוהל בצד זה וכלי תחת האוהל בצד אחר, נטמע הכלי מחמת אוהל המת. כאמור בספר מדבר פרק י' פסוק י' ד', זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. וכן אוהל זה חוצץ בפני התומה, מעכב הוא את התומה מלעלות מעל מחיצת האוהל, כגון, אם הייתה תומה תחתיו וכלים על גביו, הרי הכלים תאורים. ולכן הוא נקט שהיה גובעו טפח, כי בלא כך, אם זה פחות מטפח, זו תומה רצוצה, והיא בוקעת ועולה עד לרקיע ואין חוצץ בפניה, וכן אינו מביא תומה לכלים שתחתיו שאינו נחשב אוהל. ואם כן, מדוע לא מנע רבי הושעיה טפח זה בכלל הדברים ששיעורם טפח? ותרצת הגמרא, טפח כאמרינן, טפח על טפח לא כאמרינן. רבי הושעיה מנע רק דברים ששיעורם טפח ולא את אילו ששיעורם טפח על טפח. מוסיפה הגמרא להקשות והעיקה, הרי יש דבר נוסף ששיעורו טפח, שנינו במסכת כלים פרק ה' משנה ב', אבן היוצא מן התנור, אבן הבולטת מן התנור בעובייה, שהיו קובעים אותו בתנור כדי לאחוז בו כשמטלטלים את התנור ממקום למקום, ונחשב בית יד של הכלי והרי הוא כמוהו, שאם נטמע התנור נטמע גם האבן ומטמא את האוכלים הנוגעים בו. ואת הדין הזה בתנור למדו ממה שנאמר, ותמהים יהיו לכם ודרשו לכל שבצורככם, כלומר, כל דבר שהוא צורך לכם בכלי הזה, תמה. ולכן אם נגעו אוכלים ביד, הרי הם תמאים, שאף על פי שיד זה הוא גב הכלי ואין כלי חרס מקבל תומה מגבו, מכל מקום מטמאו אחרים מגבו ויד הכלי נחשבת כגבו. ושיעורו טפח, שעד שיעור זה נצרח לתנור כדי לטלטלו, ויותר מכך עומד להיקצץ ואינו נטמע עמו. מעבר לשיעור הזה, אינו נחשב בית יד, כי אין הכלי צריך לו, והרי הוא ככלי אחר. וכן אבן היוצא מן הקירה שיש במקום לשפיטת שתי קדרות, שיעור האבן המחובר בעובייה ומתאמה עמה הוא אורך שלוש אצבעות, שעד שיעור זה הרי הוא חיבור ויד לקירה, ודינו כמו הקירה, שאם נטמעה הקירה, נטמע האבן ומתאמה אחרים. יותר משלוש אצבעות אין דינו כקירה, כיוון שעומד להיקצץ. וטעם החילוק שיד תנור שיעורו טפח ושל קירה שלוש אצבעות, לפי שדרך התנור שמטלטלים אותו שהוא מלא כיכרות, לפיכך צריך שתהיה ידו ארוכה. אבל קירה אין הדרך לטלטלה כשהתבשילים עליה, כיוון שחושש שישפכו, ולפיכך די לה ביד קצרה. כך מסביר התפארת ישראל. אם כן קשה, מדוע לא נמנע הטפח הזה של התנור בין אילו שמנע רבי הושעיה? מתרצת הגמרא, כי כאמרינן, מה שאמרנו ומנינו שיעורי טפח הוא רק איך דבציר מטפח לא חזי, כאשר אינם ראויים לשימושם בפחות מטפח, כמו שופר ולולב שפסולים כשהם פחותים מטפח. אבל אחר כאן באבן היוצא מהתנור, כל שכן דבציר מטפח יד תנור. ודאי שפחות מטפח נחשב ליד תנור, והוא מתמק כמו התנור. מוסיפה הגמרא להקשות והעיקר, יש דבר נוסף ששיעורו טפח. תנורי בנות. תנורים העשויים לבנות קטנות לשחק בהם ושיעורם לעניין קבלת תומת טפח. דתניה, שנינו בברייתא ובמסורת השס, הוא מגיע וכותב דתנן כי זו משנה במסכת כלים, תנור בתחילתו, בתחילת עשייתו, משנגמרה מלאכתו, מקבל תומה עם גובהו ארבעה תפחים. וכן שיעריו של תנור גדול שנטמע ושברו, אם נשאר בו בגובה דפנותיו ארבעה תפחים עדיין תמה, עד שיהיה בהם פחות מארבעה תפחים. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים במה דברים אמורים, שתחילתו ארבעה ושיעריו ארבעה, בתנור גדול שעשוי להפייה ולצליה כדרך סתם תנורים, אבל בתנור קטן העשוי לתינוקות לשחק בו ולא להפייה, תחילתו כלשהו, בתחילת עשייתו, אפילו אם גובהו כלשהו, הרי הוא מקבל תומה משתגמר מלאכתו, לאחר שנגמרה מלאכתו ואיסיקוהו. ואילו שיעריו של תנור גדול, ברובו, אם נשאר רוב גובהו, עדיין הוא בתומתו. מבארת הגמרא וכמה הוא כלשהו שאמרו חכמים, אמר רבי ינאי תפח, שכן עושי תנורי בנות שעשויים לשחק בשיעור תפח, אבל בפחות מזה אינן משתמשות. הרי שמצינו דבר נוסף ששיעורו תפח, וקשה מדוע לא מנעו רבי הושעיה, תרץ את הגמרא בפלוקתא לא קמיירי. רבי הושעיה לא מנע דברים השנויים במחלוקת, והרי תנור תפח מקבל תומה רק לדעת חכמים. אבל לדעת רבי מאיר, אין תנור מקבל תומה בפחות מארבעה תפחים. ולמרות שרבי הושעיה מנע את דופן הסוכה שהוא תפח, וזה דבר ששנוי במחלוקת, כי לדעת חכמים, שתיים כהלכתם ושלישית אפילו תפח, ולדעת רבי שמעון שלוש כהלכתם והרביעית תפח. מכל מקום, כיוון שכולם מודים בכך שאחת מדפנות הסוכה דיה שתהיה של תפח, אין התפח שנוי במחלוקת. מה שאין כן כאן, שלדעת רבי מאיר, אין שיעור תפח לתנור. כך תוספות בדיבור המתחיל בפלוקתא לא קמיירי. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לידי התירוץ הזה שרבי הושעיה לא מנע דברים השנויים במחלוקת, יש לך לתרץ, הנמי. גם דבר זה שהקשית לאל, מדוע לא מנע אבן היוצא מן התנור ששיעורו תפח? משום שפלוקתא היא, דבר זה שנוי במחלוקת. דקטעני, שנינו בסיפה של אותה משנה, אמר רבי יהודה, לא אמרו שאבן היוצא מן התנור הרי זה יד לתנור כששיעורו תפח, אלא כשהוא מן התנור ולכותל, בין התנור ולכותל. שאם הוא יותר מתפח, בולט התנור לתוך הבית וממעט את שימושיו. לפיכך עומדו להיקצץ. אבל כשהאבן לצד הבית, אפילו אם הוא יותר מתפח, אינו מפריע את שימושי הבית ואינו עומד להיקצץ. ולכן גם ביותר מתפח, הרי זה יד לתנור ונטמע עמו. ואילו חכמים חולקים וסוברים, שגם כשהוא לצד הבית, שיעורו תפח. היות ויש בזה מחלוקת, לפיכך לא מנע רבי הושעיה את התפח הזה. מקשה הגמרא משלושה דברים נוספים שמצילו בהם שיעור תפח. מקשה הגמרא ואיכא מסגרת תפח, הרי מצינו בשולחן הפנים שבמשכן שהייתה לו שפה סביבו שגובעה תפח, שנאמר ועשית לו מסגרת תופח סביב, ותרצת הגמרא בדכתיבן לא קמיירי, דבר ששיעורו מפורש בתורה, על זה לא דיבר ולא מנע רבי הושעיה. מקשה הגמרא ואיכא כפורת, כיסויו של ארון העדות היה בעובי תפח, כמבואר במסכת סוכה דף ה' עמוד א', תרצת הגמרא בקודשים לא קמיירי, לא דיבר רבי הושעיה בדברים שהם קודש. אומר הריטב"א שאת התירוץ הזה יכול היה לתרץ גם לגבי הקושייה ממסגרת של שולחן, אלא כך דרכו של התלמוד, שכל זמן שלא נצרח, אומר את התירוץ הפשוט יותר. מקשה הגמרא ואיכא, יש את מה ששנינו במסכת עירובין דף י"ג עמוד ב', לעניין קורה שמניחים בפתח המבוי, להתיר טלטול במבוי בשבת, וביור עניין תיקון קורה במבוי הוא כך. מבוי, דהיינו סמטה, שהיא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, ורוצים לטלטל שם בשבת, והמבוי הזו זו רחבה צרה שהחצירות פתוחים לה ומוקפת מחיצות משלוש רוחותיה ופתוחה לרשות הרבים מצידה הרביעי, או שפתוחה משני צידיה לשמרוח אחת יש לה צורת הפתח שנחשבת כמחיצה, ודרך המבוי עוברים בני החצרות לרשות הרבים, אז מדין תורה מותר לטלטל בכל המבוי, כי לא אסרה התורה לטלטל בשבת, רק ברשות הרבים. אבל מבוי המוקף, ג' מחיצות הוא רשות היחיד מן התורה, אלא שחששו חכמים שאול ורבים מהלכים בו, וגם הוא פתוח לרשות הרבים, שמה יבואו לטלטל גם ברשות הרבים, לכן תקנו, שלא יטלטלו בו, שיעמידו בו לחי ברוח הרביעית, דיינו לוח או עמוד בצד הכניסה למבוי, או שיניחו שם קורה על שני כתלי המבוי, שעל ידי כך רואים כאילו יש מחיצה גם ברוח הרביעית, ושוב לא יבואו להחליפו ברשות הרבים, או שזה משמש הקר לבריות שידעו להבחין בין המבוי לרשות הרבים. וחכמים הוסיפו לתקן שהקורה המתירה תהיה ראויה לקבל עריכים על גבה, שאז ניכר שהונחה שם לקביעות כדרך קורה של בניין. אבל אם אינה ראויה לקבל עריכים, אינו מועיל. לפי שחששו שיסברו הרואים שהונחה שם דרך מקרה, ולא יהיה בדי הכר, ושיעור רוחבו של הריח הוא תפח ומחצה. משמיעה המשנה שמכל מקום די לקורה שתהיה רחבה תפח, כי אז היא ראויה לקבל עריח, על ידי שחצי תפח, שתי האצבעות, העודף ברוחבו של העריח על רוחבה של הקורה, אפשר לחלק לשני צידי הקורה, אצבע מכאן ואצבע מכאן, ולמריח טיט תחתיהם, ואז תהיה הקורה ראויה לקבלו. זאת אומרת שגם אם העריח רחב יותר מן הקורה, ניתן להצמידה אל הקורה על ידי טיח וטיט, וכך זה ייראה קבוע. אז אם כן, אומרת הגמרא שם במסכת העירובין, דיה לקורה שהיא רחבה טפח. הנה לנו עוד שיעור של טפח, למה לא הזכיר זאת רבי הושעיה? מתרץ את הגמרא בדרבנן על קומיירי. רבי הושעיה לא מנה דברים שמצוותם מדרבנן, אלא בדקטיבן ולא מפרשי שיעוריו, הוא מנה רק את אלו שכתובים בתורה, ולא נתפרש שיעורם. והרי כל עניין תיקון קורה ברוח הרביעית הוא רק מדרבנן, כי מהתורה די ממחיצות בגימל רוחות להיחשב רשות היחיד. ולכן לא מנה זאת רבי הושעיה. חוזרת הגמרא לדון בעניין חשש ולד בשיליה שיצאה. יתיב רב יצחק, ישב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמי לפני דרב כהנא, ויתיב וכאמר וישב ואמר, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, שיליה שיצא אחר לידת ולד, כל שלושה ימים הראשונים, אם יצא בתוך שלושה ימים לאחר שנולד הוולד, תולין את השיליה בוולד שכבר נולד, ואין חוששים שהשיליה היא של ולד אחר שנימוח עמה, משום שעשויה שיליה להתעכב ולצאת ג' ימים אחרי הוולד שהיה בה. ולכך, אם הוולד הוא זכר, אינה יושבת ימי תומת לידה אלא לזכר, שהרי אישה שילדה הרי תמאה תומת לידה שבעה ימים לזכר ושבועיים לנקבה. לאחר שעברו ימי תומת לידתה, אם ראתה דם, הרי זה דם טהור עד שיושלמו ימי טהרתה, שהם 33 ימים לזכר, היינו עד סוף 40 יום ללידתה, ו-66 ימים לנקבה, כלומר עד סוף 80 יום ללידתה. ואין חוששים שם השיליה אחרת הייתה עם הוולד שנולד ונימוכה, ושיליה זו היא של ולד אחר שנימוק עמה ונקבה היה. אבל מכאן ואילך, אם יצאה השיליה לאחר 3 ימים מלידת הוולד, חוששים לוולד אחר, שמה השיליה של ולד אחר ונקבה היה, וצריכה לשבת מעט הפלת השיליה ימי תומת לידה של נקבה. גם אם הוולד שנולד היה נקבה, יש נפקמינה בספק שמסופקים בשיליה לעניין 14 ימי תומת נקבה, שמונים אותה מיציאת השיליה ולא מלידת הוולד. וכן לעניין שמונים לה ימי תואר לחומרה, שבלא השיליה, אילו הייתה רואה ליום 81 לוולד, הרי היא מונה 7 ימי נידה. ואם פסקה מלראות עד יום השמיני, הרי אלו 11 ימים שבין נידה לנידה וראויים לימי זיווה. ואם ראתה בהם, הרי היא שומרת יום כנגד יום והיא תאורה. אבל עכשיו שחוששים לשיליה, חוששים שראייתה ביום השמיני הייתה ראיית ימי תואר של ולד השיליה. והראייה שלאחריה היא ראייה של תחילת נידה. והרי היא תמאה 7 ימים כנידה. ואם מעתה נידה תואה, שספק הוא אם היה ולד אחר וראייתה השנייה היא תחילת ימי נידה, או שלא היה ולד אחר וראייתה השנייה היא בימי זובה והיא ספק נידה, ספק זווה. עכשיו רב כהנא מקשה סתירה בדברי רב ומיישב. אמר לרב כהנא לרב יצחק בר שמואל, הוא אמר רב אחי, וכי כך אמר רב שאחרי 3 ימים חוששים לוולד אחר? ואמר רב, כאשר נולדים שני ולדות בלידה אחת, אין הוולד השני מתעכב אחר חברו כלום, אלא יוצא יחד עם הראשון. ומכאן שאין לה חשוש בשיליה הזו לבלד אחר. אומרת הגמרא, אישתיק, שתק רב יצחק ולא ישיב. אמר לו רב כהנא, דילמה, שמה יש ליישב את שתי שמועותיו של רב, כאן בנפל, כאן בבן קיימא. מה שאמר רב, ששיליה שיצא אחרי ג' ימים מלידת ולד, שחוששים לבלד אחר שנולד עמה, היינו אם מתחילה היא פיל הנפל, שאחריו עשוי הוולד השני להתעכב, ולכך חוששים שמה היה ולד בשיליה שיצא לאחר 3 ימים. ואילו מה שאמר רב, שאין הוולד השני מתעכב, מדובר שהראשון היה הוולד בן קיימא, שאז אינה בא אחריו שואל לצאת, ואם לא יצא מיד, הרי זו הוכחה שלא היה כאן ולד נוסף, השיליה היא של הוולד שנולד. אמר לרב יצחק לרב כהנא, את אמרת לשמיית את דרב, וכי סבור אתה שישוב דברי רב, שלא יהיו דבריו סותרים אילו את אילו, הוא פירוש שנתחדש על ידך? בפירוש אמר רב אחי, רב בעצמו כבר פירש את דבריו, וכך אמר, הפיל הנפל ואחר כך הפיל השיליה, כל 3 ימים להפלת הנפל תולין את השיליה בוולד, בנפל. מכאן ואילך, אם הפילה את השיליה לאחר 3 ימים להפלת הנפל, חוששים לוולד אחר. ואילו ילדה ולד בן קיימא ואחר כך הפיל השיליה, אפילו הפילה השיליה מכאן ועד 10 ימים לאחר הולדת הוולד, אין חוששים לוולד אחר, שאם היה זה ולד אחר, היה יוצא עם הראשון. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ילדה, אף שמצינו לכמן בדפזה חמוד א' שנשתה ולד אחר חברו 3 חודשים, אין זה דבר מצוי, ולא חוששים לכך כל זמן שאינו נראה לעינינו. מביאה הגמרא אופן שאין תולים שיליה בוולד. מספרת הגמרא, שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה ויתבי היו יושבים. חליף ואזיל חלף ועבר רב יוסף בריידר רב מנשיה מדביל, שם של מקום, לאפי ולפניהם. בא לי ואתי והיה ממהר לבוא. אמר שמואל, אתי לן גברה הגיע לכאן אדם דרמינן לי בגילה דחיטתה. שאפשר להטילו בתוך קש של חיטים, כלומר לדחותו בשאלות מועטות. עד האחי, בינתיים אתה הגיע רב יוסף. אמר לי שמואל, מהי איזו הלכה אמר רב בשיליה? אמר לאחי אמר רב, אין תולים את השיליה לומר שהיא מאבלד או מהנפל שהפילה, אלא בדבר של קיימה, רק אם הנפל היה ראוי להיות בן קיימה. אילו קלו חודשיו, אבל אם הפילה בעל גוף אטום, או בעל ירך אחד באמצע גופו או צורת חייו האוף, שאף אם קלו חודשיו אינו ראוי להתקיים, ואחר כך הפילה שיליה, אפילו אם הוא בתוך שלושה ימים, חוששים שהשיליה היא של ולד אחר. ונפקא מינה בדבר שנוהגת שבועיים ימי תומת לידה מאת הפלת השיליה, ולדעת חכמים במשנה לאל בדף כ"א עמוד א' הסוברים שאם הפילה צורת בהמה חיה ואוף אינה טמאה לידה, בוודאי שיש נפקא מינה כי לולי השיליה לא הייתה טמאה תומת לידה כלל. שאלינו שמואל לכל תלמידי דרב, אם גם הם שמעו כך מרב, ואמרו לו אחי, כך אמר רב כדברי רב יוסף. עד ארחזיה לרב יהודה בישוט, החזיר שמואל פניו והביט על רב יהודה בפנים זעופות, על שלא ישלים את שמועתו של רב לומר שבדבר שאינו של קיימה לא תולים בו את השיליה. שכן, רב יצחק בר שמואל אמר לאל בשמו, שכל שלושה ימים תולים השיליה בבלד. ורב יהודה סתם דבריו ולא חילק בין אם היה הדבר של קיימה ובין אם לא. אז לפי רש"י הקפיד שמואל על רב יהודה על שלא ישלים את כל דברי רב, ולפי הראשונים שחולקים על רש"י וסוברים שלדעת רבי יוסף גם אחרי נפל לא תולים, הייתה הקפדתו של שמואל על רב יהודה שלא דקדק בשמועת רב וטעה לומר שגם בנפל תולים את השיליה. רבית יוסף ביורד היה סימן קופצה דידלת כותב שהקפיד עליו על שלגלג על רב יוסף ביחד עם תלמידי רב, עכשיו התברר שרב יוסף מדייק בשמועותיו של רב יותר ממנו. ממשיכה הגמרא לדון בעניין תליית שיליה בבלד. באי מיני שאל רבי יוסי בן שאול מרבי, אישה מפלת דמות עורב, ואחריו הפילה שיליה, מהו, מה דינו, האם תולים את השיליה בדמות העורף שהפילה, או שחוששים שהיא של ולד אחר, שהרי אין שיליה בלא ולד. אמר לה, ישיב לו רבי, אין תולין שיליה בבלד, אלא בהפילה דבר שיש במינו שיליה, שדרך ולדותיו להיות מונחים בתוך שיליה, כמו אדם או בהמה או חיה. אבל אם הפילה דמות עוף, לא תולים את השיליה בה, מפני שאין במינו שיליה, לפיכך באופן זה אפילו בתוך שלושה ימים, תולים שהשיליה היא של ולד אחר שנימוח. הוסיף רב יוסי ושאל את רבי כשורה בו מהו, אם הייתה השיליה קשורה באותה דמות עורב שהפילה, שמה באופן זה תולים אותה בה, ואף שאין במינו שיליה, אמר לה, ישיב לו רבי, דבר שאינו אפשרי שאלת. שאויל ואין במינו שיליה, אי אפשר שתייצא שיליה קשורה בנפל שהוא בדמות של עורב. מקשה הגמרא מברייתה על רבי, הייתי והקשו בני הישיבה על רבי שאמר שאי אפשר שתהיה שיליה קשורה בדמות של עופות. הרי שנינו בברייתא, אישה מפלת נפל הדומה למין בהמה או חיה ועוף, והפילה שיליה עמהן, בזמן שהשיליה קשורה עמהן, אין חוששים לוולד אחר. לומר שהשיליה היא של ולד אחר ונימוח, ולכן, אם הייתה לידה בלא דם, האישה טהורה. שאילו היו חוששים לוולד, הרי טמאת לידה גם בלא ראיית דם. וכן אפילו אם אין חשש של ולד, אבל היה דם שוטט, הרי טמאה נידה, וכאשר אין חשש לוולד וגם אין דם, הרי היא טהורה. אבל אם אין שיליה קשורה עמהן, חוששים לוולד אחר. חוששים שמה השיליה של וולד אחר שנימוח, ולפיכך, הרי אני מטיל עליהן חומר של יולדת שני ולדות, גם וולד של השיליה וגם דמות הבהמה, משום שאני אומר, שמה נימוח שפיר של שיליה, וולד של שיליה הקיימת, כלומר, חוששים שמה נוצר וולד אחר בשיליה ונמחה. וכן, נימוח השיליה של שפיר, של הוולד הנולד בדמות הבהמה, לפיכך, אם דמות הבהמה הוא זכר, חוששים שמבלד השיליה שנימוח הוא נקבה, וצריכה אישה זו שהפילתם לשבת ימי תומת לידה של נקבה, אבל אין לה ימי תואר אלא של זכר, כי הוא רק ספק אם היה ולד אחר בשיליה ושמה השיליה היא של אותו דמות בהמה והרי הוא מין זכר. כך הוא לדעת רבי מאיר לאל בדף כ"א עמוד א' הסובר שדמות בהמה נחשב ולד ונוהגים בו ימי תומה וטהרה, ולדעת חכמים החולקים עליו וסוברים שאין לו דין ולד, אז התפרשו הדברים שנותנים עליו חומרת שני ולדות, כך, מצד חשש ולד אחר עם השיליה נותנים לו חומר תומת נקבה, ומצד תליית השיליה בדמות הבהמה אין לה ימי תואר כלל. וממה ששנינו בברייתא בזמן שהשיליה קשורה עמהן, מוכח שאפשר הדבר שתהיה שיליה קשורה בדמות עוף, וקשה על רבי שאמר שהוא דבר שאי אפשר, מסיקה הגמרא תיופתא אכן קשה על רבי מן הברייתא הזו. שבה הגמרא לדון עד מתי תולין שיליה בבלד. אמר רבא בר שילה, אמר רב מתנה בשמו של רב מתנה, אמר שמואל שאמר בשמו של שמואל. מעשה היה, ותלו חכמים את השיליה שיצאה אחר הולד, בוולד שנולד עד 10 ימים מזמן שנולד, ולא חששו לוולד אחר. מוסיף שמואל, ולא אמרו חכמים שתולים השיליה בוולד, אלא בשיליה הבאה אחר הולד. אבל אם יצאה השיליה קודם הולד, חוששים לוולד אחר. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין תליית שיליה בוולד. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מעשה היה ותלו את השיליה בוולד עד 23 ימים. אמר לו רב יוסף לרבא בר בר חנה, עד 24 אמרת לנו. בפעם אחרת אמרת לנו שתלו את השיליה עד חבדלת ימים. מביאה הגמרא מעשה שנולדו שני ולדות בהפרש זמן זה מזה. אמר רב אחא ברי דרב אבירא, אמר רבי יוחנן, מעשה ונשתה הוולד אחר לידת חברו 33 ימים. אמר לרב יוסף לרב אחא ברי דרב אבירא, 34 אמרת לנו. בפעם אחרת אמרת לנו שנשתה הוולד השני למדלת ימים. שואל הערוך לנר, כיצד בשני המקרים טעו שני המוראים ביום אחד? הוא אומר שאפשר ששניהם אמת, שרבי יוחנן לא אמר עד חבדלת יום או עד למדלת יום, אלא חבגימל יום ולמדגימל יום. וכוונתו הייתה לחבגימל ימים שלימים ללילה ויום מעט לעט, שהם חבדלת ולמדלת ימים, הסעירים בלא מעט לעט. ונמצא שאין סתירה בין מה שאמר רבי יוסף למה שבאמת הייתה דעת רבי יוחנן, שרבי יוסף אמר ששמע עד חבדלת יום והוא אמת, כי לפי מספר הימים מנו אותם עד חבדלת ימים, אבל למעשה הם היו רק חב ג' ימים שלימים. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, אניחא למאן דאמר, מובן הדבר לדעת הסובר, שאישה יולדת לתשעה חודשים להריונה, אין זה מחויב שתמלא תשעה חודשים שלימים של 30 יום ותילד לסוף החודש התשיעי, אלא יולדת למקוטעין, אפילו לחודשים שאינם שלימים, שלשיטתו משכחת לה אפשר שימצא הפרש בין לידת שני ולדות למד ג' ימים. איך? כגון שאחד נגמרה צורתו לשוף, 7 חודשים להיריון, יום או יומיים בסוף החודש השביעי, ואחד נגמרה צורתו ליום הראשון בתחילת 9 חודשים להיריון. הרי שביניהם יש למד ג' ימים של הפרש. אלא למאן דאמר לדעת הסובר שהיא יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעים, אלא רק לחודשים שלימים של 30 יום, מה איכא למימר? מה אפשר לומר ולפרש את דבריהם שהיא ילדה את השני ליום למד ג' או יום למד ד', שאין לומר שילדה את שניהם בחודש השביעי, שהרי אין חודש שארוך למד ג' ימים. ואם נאמר שזה נולד לסוף חודש השביעי וזה לסוף חודש התשיעי, זה הרבה יותר מלמד ג' ימים. וגם לא ניתן לפרש שזה לסוף השביעי וזה לסוף השמיני, שכן הנולד בחודש שמיני אינו חי, כמבואר במסכת שבת דף קוף למד ה' עמוד א'. וממה שבעלי השמוע כינו הוא בשם ולד ולא נפל, משמע שהוא בר קיימה. תרץ את הגמרא איפוך שמייטתא. יש להפוך את שתי השמועות של רבי יוחנן, ולגרוס בשמועה הראשונה שתלו שיליה בוולד 33 לשיליה, תלו את השיליה בו כשיצא למד ג' יום אחריו, ובשמועה השנייה בעניין וולד שנשתה אחר אחיו, יש לגרוס 23 לוולד. היינו, ששניהם נולדו בחודש השביעי, זה בתחילתו וזה בסופו, שכן היולדת בחודש השביעי, לדברי הכל, יולדת למקוטעין. כמבואר לכמן מדף למד ח' עמוד ב'. מביאה הגמרא מעשה נוסף בשני וולדות שנולדו זה אחר זה בהפרש זמן. אמר רב אבין בר אבדה, אמר רב מנחם איש כפר שערים, ואמרי לה ויש שאמרו ששם עירו בית שערים. מעשה ונשתה ולד אחד אחר חברו 3 חודשים, והרי הם שני אלו שנולדו אז יושבים לפנינו בבית המדרש. ומה נינו מהם? יהודה וחזקיה בני רבי חייא. סברה עכשיו הגמרא שאי אפשר שיוולדו שני ולדות זה אחר זה בהפרש של 3 חודשים, אלא אם נתברא מכל אחד בפני עצמו. מקשה הגמרא ואמר מר, והרי נאמרה שמוע בשם אחד החכמים, אין אישה מתאברת וחוזרת ומתאברת בתוך ימי עיבור של העובר הראשון, וכיצד ייתכן הדבר שנולדו שניהם זה אחר זה בהפרש של 3 חודשים? תרץ את הגמרא, אמר אביי, לא שנתאברה פעמיים, אלא טיפה אחת הייתה ונתחלקה לשתיים. ולד אחד נגמרה צורתו בתחילת 7, ואחד נגמרה צורתו בסוף 9. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שיליה נמצאת בבית, הבית תמה משום אוהל המת. רבי שמעון חולק ואומר, יש לתלות שנימוק הוולד לפני שיצא מן הרחם ונתבטל בדם לידה, והוא אינו מתמה את הבית. מביאה הגמרא ברייתא, מביאה את המסע ומתן בין התנאים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שיליה בבית, הבית תמה. לא שהשיליה עצמה היא ולד שנימוח, אלא שאין שיליה שאין ולד עמה. והוולד שהיה בנימוח והבית תמה משום שמעיל על המת. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון מתהרין. אמרו לו, שאלו החכמים החולקים לרבי מאיר, וכי אי אתה מודה, אין אתה מודה שאם הוציאו את השיליה כשהיא מונחת בספל לבית החיצון, לבית אחר, שהוא הבית החיצון, טהור. ומה ששאלו אותו באופן שהוציאו בספל, משום שכך הוא הדרך. ומלבד זאת, יש בך חידוש, שאף שלא הוציאו בתוך ידם ולא נתמעך ונימוק, מכל מקום הוא טהור. ומה שהיה פשוט להם בדעת רבי מאיר, שבבית החיצון הוא מודש את האור, לפי שנקט רבי מאיר בלשונו, שיליה בבית הבית תמה. ולא אמר סתם שיליה תמה, משמע שדווקא בבית שנמצא בו מתחילה הוא תמה, ולא בבית החיצון. אמר להם רבי מאיר לחכמים, אבל, אכן כן, ומצינו לשון זו בתורה, שאבל זה אמת, כן. כפי שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק י' ת', אבל שרה אשתך, ותרגומו בקושטה. ורשי כותב שם לשון אמיתת דברים. שאלו אותו החכמים את רבי מאיר, ולמה באמת אתה מתאר שם ובמה נשתנה הבית השני מן הראשון? השיב להם רבי מאיר, לפי שעינו בעינו בבית השני, כי הוא נמחה על ידי שטלטלוהו. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, כשם שאתה מודה שעינו בבית החיצון, שאין תומה בבית החיצון מפני שנימוח, כך עינו בבית הפנימי מפני שנימוח קודם שיצא לאוויר העולם. אמר להם רבי מאיר לחכמים, אינו דומה בית ראשון שנימוק בו רק פעם אחת על ידי הלידה ולא נמחה לגמרי, לנימוק שתי פעמים, כשהוא בבית החיצון שטולטל פעמיים, גם בבית הפנימי וגם בבית החיצון, ועל ידי כך נמחה כולו, ולכן אינו מתמה שם. מבארת הגמרא את טעמו של רבי שמעון. יתיב ישב רב פאפה אחורי דרב ביוואי, ישב מאחורי רב ביוואי, כי רב ביוואי היה חשוב ממנו, קמי לפני דרב אמנונה, ויתיב וכאמר וישב רב פאפה ואמר, מה הייתה מה דרבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון שאמר שהבית האור סוף סוף כל גופו של המת כאן, והרי זה כרקב וכנצל של מת שמתמים. רקב הוא אפר ריקבון של מת, ונצל הוא הבשר המת שנימוח ונעשה כאין ליחה, או מועל שיצא מבשר המת ונקרש. השיבו רב אמנונה, כסבר רבי שמעון, סובר רבי שמעון כל תומה שנתערב בה ממין אחר, ואפילו הוא מין של תומה כגון דם לידה, הרי היא בתהילה, ולכן אין השפיר של שליה שנימוח מתמה, כי נתערב בו דם הלידה ונתבטל בו. ואילו רבי מאיר סובר שבשר המת לא נימוק עדיין בצעיתו לאוויר העולם, ולא נחשב לתערובת, ולכן הוא יכול לתמה. כך מסביר אמר המשיק. אמר להו רב פאפה, אמר להם רב פאפה לרב ביוואי ורב אמנונה, אם כן, היינונה מטעמיו, זה גם טעמם של רבי יהודה ורבי יוסי שהולכים בשיטתו של רבי שמעון ומתארים את הבית. אחיכו עלי, שחקו עליו רב ביוואי ורב אמנונה על מה שישמיעם זאת. ואמרו לו, מה ישנה וכי מה מקום יש לחלק בין טעמם לטעמו? פשיטה. הרי פשוט הוא הדבר הזה, שהרי הולכים הם בשיטה אחת עם רבי שמעון, אז מה הוא צרכת להשמיענו זאת? אמר רב פאפה כתשובה לשאלתם, אפילו כי המילתא דבר מעין זה שמביא לידי גיחוך, לימה איניש ולא נשתוק כמי רבי, יאמר אדם ולא ישתוק לפני רבו, ויאמר, אבין זאת מדעתי, שמה מתוך דבריו יוסיפו לפרש לו טעמים בעניין. משום שנאמר במשלי פרק למד, פסוק למד ב', אם נבלת בהתנסה ואם זמות היד לפה, אם נבלת והשפלת עצמך על דברי תורה, סופך להתנסה, ואם שתקת סופך לשום יד על פה, שלא תדע להשיב לשואלים. והלשון ואם זמות שמופיע בפסוק, מפרש רשי, זמה מטבעת של רצועה שתוכבים בחותם בהמה, שעסקי הרעים ונותנים אותה בשפתיה לתופרם יחד ולסותמם. מבאר את הגמרא שרבי שמעון שתיאר את השפיר שנתערב בדם הלידה הולך לשיטתו במקום אחר. ואז דה רבי שמעון לטעמי והולך רבי שמעון לטעמו. דתניה שנינו בברייתא מלוא תרווד רכב כף שיש בה מלוא חופניים אפר ריקבון של מת, שזהו שיעורו של רכב לטמא, שנפל לתוכו אפר כלשהו, טמא לפי שלא נחסר בכך שיעור הרכב, ורבי שמעון מטהר. מבררת הגמרא מה הייתה מה דה רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון, משיבה הגמרא אמר רבה, הבח גורס אמר רבה, השכחתינו לרבנן דווי רב, פגשתי את רבנן לתלמידים שבבית המדרש, יתבי וכאמרי שישבו ואמרו, אף שרובו רכב, אי אפשר במקום שנפל האפר, שלא ירבו שתי פרידות, שני גרגירי אפר, על פרידה, על גרגיר אחת של רכב, וממילא הם מבטלים את אותו גרגיר, ונמצא חסיר לי, חסר בשיעורו, כי היה שיעור של כף מצומצם, כמו כן בענייננו אי אפשר שלא יהיה מקום אחד שלא נתרבה שם דם הלידה על השפיר, והרי הוא מבטל את השפיר שבאותו מקום ונחסר שיעורו של השפיר. ואמין עליו ואמרתי להם, אומר רב עלי רבנן דווי רב, עד הרבה, הפך הדבר, אי אפשר שלא ירבו שתי פרידות רכב על פרידה אחת אפר, וממילא האפר הוא הבטל ברכב, הוא נפיש לשיעורה ונתרבה בכך שיעור הרכה והוא מתאמה. והחזון איש ביורד היה סימן קוף יודלת, מבאר את סברת רבה בשני דרכים. א', מטעם בילה, הכל נחשב כבלול יחד, ולפיכך הועיל ובכל התערובת הרכב הוא הרוב. אין לומר שהאפר רווה עליו בשום מקום. ב', הועיל ואין שני ימינים ניכרים כלל, אין לדון על מקומות נפרדים בתוך התערובת, אלא יש לדון על התערובת בכללותה, והרי רובה הוא רכב ובטל האפר בו. אומרת הגמרא, רבה מבאר באופן אחר, אלא אמר רבה, היינו טעם עד רבי שמעון, כך הוא טעמו של רבי שמעון שסובר, כי דין סופו של רכב, היינו שנתערב בו דבר אחר לאחר שנעשה רכב, כתחילתו, כמו דבר שנתערב בו לפני שנעשה רכב. מה בתחילתו מצינו שנעשה לו דבר אחר? גן גילון, ביטול, כלומר, אם נקבר עם דבר שראוי שיהיה ממנו רכב, כגון בגד וכיוצא בזה, אינו מתאמה ברכב לפי שאותו דבר עתיד להירכב ולהתערב ברכב גבייתו של המת, והיא מבטלת ומקלקלת אותו. אף סופו, כך הדין גם בסופו, שנעשה רכב, נעשה לו דבר אחר כגון אפר, גן גילון, ביטול. וזהו טעמו של רבי שמעון. ואילו תנקם הסובר שאין לדמות תחילתו לסופו, כי שונה הדבר בתחילתו, שנתערב בו דבר אחר לפני שחל שם תומה על הריקבון. ולכן בכוחו של הדבר האחר למנוע את התומה מלחול. מה שאין כן בסופו שנתערב בו לאחר שכבר חל שם תומה על הריקבון, אין בכוחו לבטלה. אז לפי זה, אומר הריטב"א, צריך לומר שמה שנקטה הברייתא מלא תרווד רכב, זה משום דעת תנא קמא, ולהשמיענו שטמא גם באופן שהיה שיעור הרכב מצומצם ואין האפר מבטל מקצת מן הרכב. אבל לדעת רבי שמעון, אפילו אם יש ברכב שיעור גדול, הוא טהור, משום הסברה שסופו כתחילתו, כשם שבתחילתו אפילו דבר אחר ששיעורו מועט מבטל ומקלקל את כולו ואין בו דין רכב, כך גם בסופו. שם מבארת הגמרא מהו דין גנגילון בתחילתו שנזכר בדברי רבא. שואלת הגמרא מהו הדין שאמר רבא שהמת בתחילתו נעשה לו דבר אחר גנגילון. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת נזיר דף נ"א עמוד א', איזה הוא מת שיש לו רכב שהרכב שלו מתמה, ושוב רכב זה רק בוביות עצמותיו של המת שנעשו כמו עפר ומלוך אופניים מאותו רכב מתמה במסע ובאוהל כמת. אז איזה הוא מת שיש לו רכב ואיזה הוא מת שאין לו רכב, שאין הרכב שלו מטמא? מבאר את הברייתא, נקבר ארום בארון של שיש או על גבי רצפה של אבנים, ששיש ואבנים הם דברים שאינם מרכיבים ולא מתערב רכב אחר ברק בוביתו של המת. זהו מת שיש לו רכב. ואיזה הוא מת שאין לו רכב, נקבר בכסותו שבגד מרכיב כעבור זמן, או בארון של עץ, שגם עץ הוא דבר שמרכיב, או על גבי רצפה של לבנים, שגם הם נרכבים. זהו מת שאין לו רכב, כי מתערב רכב אחר ברכב שלו. וזהו הדין שהזכיר רבא, שדבר אחר נעשה גנגילון בתחילתו, כלומר, שבתחילה קודם שנעשה המת רכב, עומד כנגדו דבר אחר לבטלו ולהתערב עמו. בדרך אגב מביאה הגמרא דין נוסף בעניין רכב, ולא אמרו שרכב מתמה אלא למת בידי שמיים בלבד שגופו שלם, למעוטי למעט ארוג דלו, שאין רכב שלו מתמה, מפני שיצא ונחסר דמו כשנהרג, והדין הוא שמת שנקבר חסר אין לו תומת רכב. שואל הארוך לנר, הרי בכלל הרוג זה גם הנהרג בחניקה, ובאופן זה הרי לא יצא ממנו דם והוא אינו חסר, ומדוע אין לו תומת רכב? ועוד שאם הטעם הוא משום שהוא חסר, מדוע מייתו דווקא הרוג? הרי גם אם היה פצוע ויצא ממנו דם בעודו בחיים ומת לאחר מכן מעצמו, הרי הוא חסר ומדוע יש לו רכב? וכותב הארוך לנר שלולי דבריהם של רשי והתוספות היה מפרש שמה שמייתו הרוג מתומת רכב אינו משום שהוא חסר. אלא הוא הלכה למשה מסיני שהרוג אינו מתמה ברכב כשם שנתמעט מת שחסר מהלכה למשה מסיני. אבל החזון איש חולק על דבריו וסובר שהנחנק אכן אין לו רכב כי לא נחסר ממנו. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא שהובאה לאל תרווד רכב שנפל לתוכו אפר כלשהו. אומרת הגמרא גופה, נשוב לעצם דברי הברייתא דלהל ונבהר אותם. מלא תרווד רכב שנפל לתוכו אפר כלשהו תמה. ורבי שמעון מתאר. ועוד שנינו, מלא תרווד רכב שנתפזר בבית ונתערב באפר שבבית, הבית תמה משום אוהל המת, ורבי שמעון מתהר. מבארת הגמרא מדוע הוא צריך התנא להשמיענו שנחלקו רבי שמעון וחכמים בשני האופנים. אומרת הגמרא וצריכה צריכה הברייתא להשמיענו את מחלוקת רבי שמעון וחכמים בשני אופנים אילו מדוע. די השמוענן כמייתא, אילו היה משמיענו רק בדין הראשון של תרווד שנפל לתוכו אפר כלשהו, הייתי אומר באי כאמרי רבנן, שם אמרו חכמים שהוא מתמה משום דמקנף, שהרכב מקובץ במקום אחד. אבל אם נתפזר הרכב בבית, אי ממודו לו חכמים לרבי שמעון שאינו מתמה, כי כאן ישנה סברה אחרת לתאר משום, דהיין מהעיל וחוזר ומהעיל, שהועיל והרכב מפוזר בבית, לא מעיל הבית על כל מלואה תרוות ביחד, אלא מעיל על שני חצאי שיעור כל אחד בפני עצמו. והרי זה כשני אוהלים שכל אחד מעיל על חצי שיעור שאינם מצטרפים. ויהיה השמוינן באב, אם היה משמיינו את מחלוקתם רק ברכב שנתפזר, הייתי אומר, בה, בזה אמר רבי שמעון שטהור מפני, דהן מעיל וחוזר ומעיל. אבל בה, בתרוות המכונס במקום אחד, אימה, מודה להו לרבנן, אולי רבי שמעון מודה לרבנן, שטמא, צריכה אכן נצרכים, שתי המחלוקות הללו להשמיע, שגם בזה וגם בזה חולקים רבי שמעון וחכמים. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין תומת רכב. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, והמסורת הש"ס מאיר כי זו משנה מפורשת במסכת אוהלות פרק ב' משנה ב'. נאמר שם מלות תרווד ועוד משהו עפר בית הקברות, עפר שבמקום קבורת המת שמעורב ברכב המת, והיינו באופן שהמת נקבר בכסותו או בקרקע בלא ארון ונתערב עפר אחר בעפר רכב המת, תמה, ורבי שמעון מתאר. והערת הגמרא מהי טעמה יהודי רבנן שמתמים? לפי שאי אפשר למלות תרווד ועוד אפר בית הקברות שאין בו מלות תרווד רכב של מת. וטעמו של רבי שמעון הוא כפי שנתבאר לאל שסובר שתערובת של דבר אחר מבטלת אותו. שווה הגמרא לדון בטעמו של רבי שמעון בעניין שליה. שואלת הגמרא אשתא דאמרת עכשיו שאמר רבא דטעמא דרבי שמעון שטעמו של רבי שמעון שבטל מלוא תרווד רכב במה שהוא אפר שנפל לתוכו והטעם הוא משום סופו כתחילתו, כלומר שאם נקבר עם דבר שראוי שיהיה ממנו רכב, כגון בגד וכיוצא בזה, אינו מתאמה ברכב, לפי שאותו דבר עתיד להירכב ולהתערב ברכב גביעתו של המת, והיא מבטלת ומקלקלת אותו, אז גם סופו ככה דין, בסופו שהאפר מבטל את הרכב, גבי שליה, מה הייתה? מה טעמו לגבי שליה? שבבית שתיהרו, הרי תומתה של שליה היא משום שנחשבת כנצל של מת, ודין גנגילון, הדין של ביטול נאמר רק ברכב ולא בנצל. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. אז רבי יוחנן מבאר את טעמו של רבי שמעון בעניין שליה באופן אחר. באמת אין הטעם משום שנעשה גנגילון, זה לא ביטול, אלא מפני שדם הלידה נתרבה על מחוי כל הוולד ומבטלו. אז בתחילה השס היה סבור שמחוי הוולד נתרבה על דם הלידה, ולכן דימה אותו למלוא תרווד רכב שנפל לתוכו משהו אפר. וטעמו של רבי מאיר שמתמה ואין הוולד בטל בדם הלידה, משום שסובר שתומת מסע ואוהל אינה בטלים ברוב, כיוון שהתומה כולה נמצאת תחת האוהל או שנושא את כולה, מה שאין כן בתומת מגע תולים לומר שנגע בדם הלידה שהוא הרוב. ובסברה הזו נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון אם אומרים ביטול ברוב לגבי תומת מסע או לא. מה שמודה רבי מאיר בבית החיצון שהוא טהור, משום שכשיצא לבית החיצון נמחה כבר לגמרי ואין בו תורת בשר ועצמות כלל ואינו מתמה. כך מסביר הרמב"ן. מבאר את הגמרא ואזדה רבי יוחנן לטעמי ודבר זה שביאר רבי יוחנן בדעת רבי שמעון לשיטתו במקום אחר אמרו. דאמר רבי יוחנן רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אמרו דבר אחד, שניהם סוברים שמועיל ביטול ברוב לגבי ולד מחוי. רבי שמעון הדה אמרן, רבי שמעון מה ששנינו כאן שתיהר את השליה מדין ביטול ברוב, ורבי אליעזר דתניה שנינו בברייתא. שוב המסורת הש"ס מגיע שצריך לומר דתנן כי זו משנה במסכת בכורות דף כ"א עמוד ב'. שנינו בה רבי אליעזר בן יעקב אומר באמה גסה שלא ילדה מעולם ששפעה חררת דם שהפילה חתיכת דם, הרי זאת תיקבר החררה כי היא אסורה בהנאה, כי יש לה חשוש שמא היא מחוי של ולד זכר שנימוק, והרי הוא קדוש בבכורה ופטורה מן הבכורה. אם תוליד באמה זו ולד נוסף הוא אינו ניתן לכהן. ותני רבי חייא עלה ושנה רבי חייא על המשנה הזו, אינה מתמה החררה לא במגע ולא במסע, שאינה נידונת כנבילה. סברה הגמרא שהטעמו, משום שלא חוששים שהיה שם ולד ונימוק. מקשה הגמרא על רבי חייא, ומאחר שאינה מתמה לא במגע ולא במסע, כי אין חוששים שהיה שם ולד, המה היא תיקבר? מדוע שנינו במשנה שהיא טעונה כבורה? ותרצת הגמרא כדי לפרסמה, לפרסם על הבהמה שהיא פטורה מן הבכורה. שהחררה שנקברה היא הפטר רחם, ולפיכך אמו פטורה מן הבכורה. כי תולים שבאותה חררה היה שם ולד בן זכר ובן נקבה, ובלידה הבאה זה כבר לא יהיה בכור. ומה שהיא טעונה קבורה, זה מהטעם שנתבאר לאל כדי לפרסמה שהיא פטורה מן הבכורה. ואף שבמבקרת שהפילה שליה, שנינו במסכת חולין דף עין זין, ישליכן על הכלבים, ולא חששו להצריכה קבורה כדי לפרסמה שפטורה מן הבכורה, התשובה היא לפי שבשיליה יודעים הכל שיש בוולד. כך התוספות בדיבור המתחיל כדי לפרסמה שפטורה. וזהו מה שאמר רבי יוחנן, שרבי שמעון ורבי אליעזר הלכו בשיטה אחת. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין שיליה לדעת רבי שמעון במשנה שתיהר את הבית. אמר רבי ימי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, ומודה רבי שמעון במשנתנו, שעל אף שהבית טהור משום שהוולד נימוק, מכל מקום אמו טמאה לידה, של עניין תומת לידה, גם ולד מחוי חשוב ולד. מבארת הגמרא את טעמו של רבי יוחנן, אמר ההוא סבא לרבי ימי, אסברה לך טעמה דרבי יוחנן, אפרש לך את טעמו של רבי יוחנן, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ב', אישה כי תזריע וילדה זכר, וטעמה שבעת ימים. אפילו לא ילדה אלא כעין שיזריע, שנימוך הוולד כזרע, אמו טמאה לידה. אומר הריטב"א שזה בא לרבות רק כעין שליה, שכבר היה ולד, אלא שנימוך. ומשמיענו, שאף שנימוך קודם שיצא, נטמת אמו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חו"ב במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות, שישמשו לנו בסייעת הדשמיא הגדולה עוד כלי, לשינום סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, המפלת סנדל חייבת בקורבן, מתי יש נפקא מינה? שאלה שנייה, אילו חמישה דברים שנה רבי הושעיה ששיעורם טפח? שאלה שלישית, מפני מה לא שנה רבי הושעיה אבן היוצא מן התנור? שאלה רביעית, מאיזה שיעור תנור מקבל תומה? שאלה חמישית, לרב, אפיל השליה וולד, האם חוששים לוולד אחר? שאלה אחרונה, לשיטת רב, באיזה אופן האם תולים את השליה בוולד אפילו בתוך שלושה ימים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חף במרחשוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, את דף חו"ב במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כתוב חפה במרחשוון תש"פ, ונלמד את דף זך, דף חו"ז במסכת נידה, מרחק 46 ימים ודפים. מסיום מה שעסקו לו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מנותן התורה, חילכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.